ברשות ראש הישיבה והרמים, יש בזמן האחרון מדברים על מושג הסובלנות. שבפשטות הכוונה היא, תן לנו לחיות על פי הדרך שלנו, אנחנו ניתן לך לחיות על פי הדרך שלך, או במילים אחרות, פשרנות. קצת אני אוותר, קצת אתה תוותר, ביחד יהיה בסדר. וכמובן, קנאות זה מאן דכר שמיה, לא מסתדר עם העניין של הסובלנות. אבל אני דווקא ראיתי שהרב מחבר את שני המושגים האלה, באופן שאין סתירה ביניהם. הוא מדבר על זה בכמה וכמה מקומות. נתחיל אולי במאמר בספר אורות, בקונטרס הזירונים, כשהוא דן שם בשאלה איך נלחמים נגד דעות והשקפות חדשות שנראות כסותרות את היהדות, כמו תנועות לאומיות, סוציאליסטיות, איך מתייחסים לזה? אז הוא מתחיל בצורה שהייתה מקובלת אז, הוא כותב, יש כאלה שמקימים קול צעקה, מבטלים את הדעות הרעות, מגלים את זיופם ושקרם, על ידי בירור גדרי היהדות. אז אנחנו מגדירים מה זה יהדות. ואחרי שמבינים מה זה יהדות, אז אומרים, כל מה שחוץ מההגדרה הזאת, זה דבר פסול. ולכן נלחמים בתוקף נגד הדעות האלה. אבל הוא אומר שעצם ההגדרה של היהדות זה דבר פסול, מפני שהיהדות היא באמת כוללת את הכל. וכשאתה הולך להגדיר את היהדות, אתה בעצם תוחם תחומים, מגדיר פירושו של דבר, אתה מצמצם. אתה אומר זהו, זה יהדות, כל השאר זה מחוץ. כמו, הוא אומר, דוגמה להגדרת האלוקות, שהיא כוללת את הכל, וכאשר הולכים להגדיר את האלוקות, זה בעצם עניין של הקמת פסל. כאשר מגדירים את האלוקות בתוך איזו תמונה, ואומרים זהו זה. כמו שאומרים, אלה אלוהיך ישראל. מי שמכיר, יש זוהר, ששם אלוקים מורכב משני ביטויים, אלה ומי. אלה זה הדבר המוגדר, הגלוי, ומי זה הדבר שאין לו שם, סימן שאלה. ואלוקים הוא תמיד כולל את שני הביטויים. הדבר הגדול, המופשט, שאין לו שם ואין לו גדר, ומה שמתגלה אצלנו בעולם, ותמיד כשמגלים את האלה, תמיד צריך לזכור שמאחורי האלה יש עדיין מי. וכשישראל חטאו בעגל, כתוב בזוהר, אז אמרו, אלה אלוהיך ישראל. ניתקו את האלה מהמי. וזה גדר של עבודה זרה. זה מה שכתוב בישעיהו. שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אבל כשמנתקים, זה עניין של עבודה זרה. אז כמשל הוא אומר שעם ישראל דומה ליחס בינו לבין אומות העולם, כמו היחס שבין האדם לבעלי חיים. אנחנו מפארים את האדם שהוא פאר היצירה, אבל באמת יש בעלי חיים שיש להם תכונות כאלה שאין אצל בני אדם. זאת אומרת, הם הרבה יותר מצטיינים בתכונות האלה. יש כאלה שהם יותר חזקים, יש כאלה שהם יותר זריזים, יש כאלה שיש להם חוש של שמיעה או חוש של ראייה יותר מפותח מאשר האדם. אז איפה הגדלות של האדם? התשובה היא, האדם כולל את כל התכונות והכישרונות, למרות שבתכונות מסוימות, בעלי חיים מצטיינים בזה יותר מאשר האדם, אבל עצם התכונה קיימת אצל האדם, המיוחד אצל האדם, שהוא כולל את הכל באופן מרוכז ותמציתי, והוא מסוגל בשכל שלו להתרומם מבחינה רוחנית, מוסרית, כשהוא יודע להשתמש בכל התכונות האלה. וכך גם הוא אומר היחס בין ישראל לאומות העולם. אנחנו כוללים את הכל. נכון שיש אומות העולם שמצטיינים בתכונות מסוימות, אחד בעניין של סדר, אחד בעניין של מדע, אחד בטכנולוגיה, יש, אבל אנחנו כוללים את הכל, בתמציתיות, במרוכז, וביכולת להשתמש בכל התכונות האלה למטרות עליונות. זה המיוחד של עם ישראל, ולכן כל מושג כזה של הגדרה, זה עניין של צמצום, וזה לא ייתכן בעם ישראל לעשות דבר כזה. וכאן הרב מדבר על שלושה מושגים בשוואה, שהוא קורא לזה כללות, ודאות ואיחוד. הוא אומר, ככל שהדבר הוא יותר כללי, הוא יותר ודאי. ככל שהוא יותר ודאי, הוא יותר ייחודי. הוא אומר, משל, פעם היו מסבירים בעיות באסטרונומיה, כל בעיה עם הסבר משלה. כשהגיע ניוטון וגילה את החוק של כוח המשיכה, פתאום מתברר שהחוק הזה מסביר את כל הבעיות כולם. כבר לא צריך להשתמש בכל בעיה נפרדת בתירוץ נפרד. הכל כלול בתוך החוק הזה. ככל שהחוק הזה מסביר יותר דברים, והוא נעשה יותר כללי, כך הוא נעשה יותר ודאי. בטוח שזה נכון. וכיוון שהוא ודאי, הוא גם קנאי. זאת היא האמת, אין אמת אחרת. אני לא צריך עכשיו להשתמש בדברים, בהסברים אחרים. היינו כאן לקחת איזו דוגמה מהעולם שלנו. היית רם ראש ישיבה, מכין שיעור, יש הרבה בעיות בגמרא, יש הרבה בעיות ברמב״ם, עכשיו אפשר לפתור כל בעיה. יש לך בעיה בגמרא, אתה מסתכל בפני יהושע, יש תירוץ. יש בעיה ברמב״ם, יש נושא כלים, יש ספרי אחרונים, כל בעיה עם התירוץ שלה. פתאום בסייעתא דשמיא הבריק לו איזה רעיון. הבריק לו רעיון כזה שכל הבעיות מסתדרות. או ניקח למשל לדברי הנציב בהקדמה לשאילתות. הוא כותב שהרמב״ם היה מתלמידיו של התלמידים של הגאונים. ולכן הוא הולך הרבה פעמים בדרכם, ואילו אנחנו היינו יודעים, הוא אומר, את היסוד של הגאונים, או לפעמים גרסה של הגאונים, היינו פותרים הרבה בעיות. הוא כותב שם שהרבה ספרים לא היו נכתבים על הרמב״ם. כי ברגע שאתה יודע איזה גרסה אחת בגמרא, בשיטת הגאונים, כל הבעיות נפתרות. ככל שיש יותר בעיות, כך הדבר, ככל שהוא יותר כללי, הוא גם יותר ודאי. אז מה אתה עכשיו בא לתרץ לי תירוץ על קושייה הזאת, קושייה הזאת? יש תירוץ אחד כללי, שהוא מסביר את הכל. ולכן יש קנאות. קנאות מבחינה זאת ש... זה האמת, אין בלתה. לכן הוא אומר, האלילות היא ספקנית, כי היא לא כללית, יש אל טוב ויש אל רע, יש אל האור ויש אל החושר וכדומה, ואפשר לצרף הרבה. והרומאים כל פעם הכניסו לארסנל שלהם עוד ועוד אלילים, ככל שמלכו וכבשו ארצות אחרות. אבל לכן האליליות היא מסופקת. אבל היהדות היא ודאית, מפני שהיא כללית. ואנחנו אומרים, השם אמת ותורתו אמת, ואין דבר אחר. אנחנו כוללים את הכל. כידוע, מהר"ל מסביר שאמת זה דבר שכולל את הכל. האות הראשונה, האמצעית והאחרונה. שמגרא אומרים, ששאלו אותו למה רש"י כתב על כל הולך על גחון, אז רש"י כתב על מאב, למה הוא לא כותב על ביתנו כמו שיש במקומות אחרים? הוא אומר, זה הוכחה שרש"י כתב את הפירוש שלו ברוח הקודש. כי רש"י פתח את התורה באות א', אמר רבי יצחק, וסיים את התורה באות ת', ישר כוכחה ששיברת. כיוון שו"ב דגחון זה אמצע התורה באותיות, אז מתאים שיש שם מם, לכן רש"י כתב מאב. אומר המהר"ל, המילה אמת, היא כוללת את הכל, וכל אות נמצאת במקום, והיא עומדת על שני רגליים. כל אות עומדת על שני רגליים. אבל שקרה, אומרת הגמרא בשבת, לא קאי. השקר אין לו רגליים, הוא לא יציב. למה? מפני שכל אות עומדת שם על רגל אחת, ואף אות לא נמצאת במקום. לכן השקר לא יכול להתקיים. אז אם אנחנו רוצים להגדיר, הוא אומר, מה זה סובלנות? יש לנו פה שני עניינים. ישנה סובלנות שהוא קורא לזה סבלנות חלושה. מה היא אומרת? חלק מהאמת אצלי, חלק מהאמת אצלך. אז ביחד אנחנו מתחברים. לעומת זאת, יש מה שהוא קורא קנאות. זוכר את הביטוי, קנאות מקוללת. משהו לא ראוי. למה? כי הקנאות הזאת לוקחת איזה דבר חלקי, והיא אומרת, אנחנו הכל. כל האמת אצלנו. אין אמת במקומות אחרים. שניהם לא נכונים. היהדות, הוא אומר, כוללת את שני הדברים. אנחנו טוענים שהשם אמת, משה אמת ותורתו אמת. כל האמת נמצאת אצלנו. אבל מאידך, אנחנו לא שוללים אמת במקומות אחרים. זה סובלנות מסוג אחר, שיכולה לחיות בשלום גם עם הקנאות. קנאות אמיתית שאומרת, אנחנו כוללים את הכל, אבל מצד שני, אין בנו את המערה הזאת שהיא שוללת דברים אחרים אצל עמים או השקפות אחרות. בתחילת האגרות הוא כותב, סימן רע הוא למפלגה, אם היא חושבת שרק אימה מקור חיים, של כל החוכמה וכל היושר, וכל זולתה, הכל אבל ורעות רוח. אצלנו כל האמת, כל מה שיש אצל אחרים, זה הכל שטויות. יותר מזה, בגלל ששקרא לא קאי, אנחנו יודעים שכל תנועה, כל אידיאולוגיה שקרית, היא לא יכולה להחזיק מעמד, אלא אם כן יש בה נקודה של אמת. אם היא לא תסתתר מאחורי האמת הזאת, היא לא תחזיק מעמד. וזה נפקמין הגדולה לדרך המלחמה שאנחנו הולכים להילחם נגד דעות אחרות. ההשקפה הרגילה והנוחה יותר היא להרוס את כל מה שעומד נגדנו. אבל הרי בזה אתה נלחם גם נגד האמת שיש בהשקפה הנגדית. וזה לא יצליח. את האמת אתה לא יכול למחוק. ולכן הסדר של המלחמה צריך להיות כזה שאנחנו נדע להעריך את נקודות האמת שיש בתנועות המתנגדות. מה שנקרא בשפת הרזים ליקוט הניצוצות. להראות את אותם ניצוצות של אמת שיש במקומות אחרים. אלא שהאמת הזאת היא מלובשת בהרבה בגדים צועים. ונגד הבגדים המלוכלכים האלה, שם צריכה להיות המלחמה. יש בזוהר בפרשת תרומה, סיפור, ביום ההוא קיבץ נבוכדנצר את כל האומות והעמים שישעבדו לצלם. לקח כלי מבית המקדש, שהיה חקוק בו השם הקדוש, והכניסו בפיו של אותו הצלם. ואז באותה שעה דיבר הצלם גדולות, ברגע שהכניסו לו את שם השם. עד שבא דניאל וקרב לצלם, ואמר, אני השליח של האדון העליון, גוזר אני עליך לצאת מכאן. והזכיר את השם הקדוש, ויצא הכלי מפיו של הצלם, ונשבר. דהיינו דכתי והוצאתי את בלעו מפיו, ולא ינערו אליו עוד גויים. הדרך של המלחמה צריכה להיות כזאת, לא למחוק את כל התנועה, אלא רק לברר בין האמת והשקר. ויש אמת, כי אילולא האמת, היא לא הייתה יכולה להחזיק מעמד. על זה דרושים חז"ל, על הפסוק איתן מושבך, ושים בסלע קיניך, אמר בלעם ליתרו, קיני, הלא עמנו היית באותה עצה, מי הושיבך אצל איתני עולם? איך הסתדרת פתאום אצל משה רבינו? משל לציפור שברחה מן הצייד, נפלה לתוך ידו של הפסל של המלך. כיוון שראה הצייד התחיל לקלסה ואמר לו, כמה נאה בריחה שברחת. איך היה לך את השכל הזה להתחבות מאחורי הפסל? מה יכול הצייד לעשות לך עכשיו? מה, הוא יירה חץ בציפור? הלא הוא יפגע באיכונין של מלך. להתחבות מאחורי איכונין של מלך, זה השיטה הכי טובה. וכך כל שיטה שקרית מתחבאת מאחורי איזושהי אמת, ואז אי אפשר להילחם נגדה. כשביקשו מהרב להסביר מה יחסו לאגודת ישראל, מה הוא צריך, מה הוא חושב שהם צריכים להיות, אז בתוך הדברים הוא כותב, אתם נלחמים נגד התנועה הזאת, אבל אתם צריכים לשים לב מה הכוח המוסרי שצפון בקרבה. וזהו האומר, כך הוא כותב שם, כללות האומה. הם מתחבאים, התנועה החילונית מתחבאת מאחורי היסוד הזה, כללות האומה. וזה, הוא אומר, דוגמת השם המפורש שבפי צלמו של נבוכדנצר, הנותן לה את העוצמה של ציפור זו, שישבה על איכונין של מלך, שאי אפשר לזרוק בחץ ולא לידות באבן, כדי שלא יהיה כרוגם איכונין של מלך. איך אתה יכול להילחם נגד התנועה הזאת, כשהיסוד של התנועה זה אותה נקודה אמיתית, שנגדה אתה לא יכול להילחם? לא זו בלבד שהיא נקודת אמת, אלא זה אמת שהיא לקוחה מן התורה. אז אתה יכול להילחם נגד המושג כללות האומה, או במילים מודרניות לאומיות? איך אתה נלחם נגד זה? ולכן צורת המלחמה צריכה להיות שונה לגמרי. אתה לא יכול להרוס את כל התנועה. אתה צריך להסביר שביסודה התנועה היא באמת תנועה אמיתית. יש בה דבר אמיתי שלקוח מתורה, שאתה גם כן מודה לזה, וצריך להילחם בשביל הנקודה הזאת. ואז אתה יכול להילחם נגד כל הדברים האחרים. כך הוא כותב בספר אורות, פסקה ידועה, שכל קנייניה של האומה, הוא אומר, הכל שורה בה רוח אלוקים. ואם יבוא בזמן מן הזמנים תנועה כזאת, שתחפוץ לשלול את רוח אלוקים מכל הקניינים האלה, וממקורם הגלוי של רוח האומה, מה צריכים הצדיקי הדור לעשות? איך הם צריכים להתגונן נגד התנועה הזאת? למרוד ברוח האומה? להגיד זה שטויות, זה נגד תורה? אפילו בדיבור ולמאוס את קנייניה? זה דבר שאי אפשר, מפני שרוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אז כל זמן שהם מדברים על שפה, על ארץ ישראל, על כלל האומה, זה רוח השם. איך אתה יכול להילחם נגד זה? אז מה כן צריכים לעשות? הוא אומר, צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש שברוח האומה. מה נקודות האמת שיש שם? את אור אלוקים שבתוך כל אלה. עד שכל המחזיקים באותם המחשבות שברוח הכללי, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי עולם. הלו, איך מתייחסים האחרים אל ההשקפה? הם בטוחים שעניין של ארץ ישראל, למשל, או לאומיות, או סוציאליזם, חברתיות, זה מחוץ לתורה. למה זה מחוץ לתורה? כי אנשי התורה אומרים כל הזמן, אתם מחוץ למערכת. ואז מה התגובה? אם זה תורה כזאת, שהיא לא רוצה לאומיות ולא רוצה ארץ ישראל, ולא רוצה לשון עברית, אז אנחנו לא רוצים תורה כזאת. במקום להסביר להם שתורה כוללת גם ארץ ישראל, גם לאומיות, גם לשון הקודש, גם אידיאלים חברתיים, ואז פתאום הם יגלו שהם נמצאים בתוך המעגל הרחב של התורה, לא מחוץ למעגל. אז אפשר להתמודד אחר כך על הדברים השליליים, על התופעות השליליות שמתלוות, אבל לא להילחם נגד העיקר. יש באגרות, יש הרבה מכתבים שנכתבו ליהודי אחד בשם מילשטיין. יהודי שהילדים שלו פרשו לקומוניזם כנראה, וכל הזמן הוא שואל את הרב מה לעשות. והרב מדריך אותו, לא להרחיק אותם. להתנהג דווקא במידת החסד הגמור עם הצעירים, ולומר להם שיש בנטיותיהם כמה דברים טובים, והשאיפות שלהם לטוב הם דברים טובים, אמיתיים, שמקורם בתורה. וכל עיקר טעותם אינו כי אם מה שהם סוברים, שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד תורה. אנחנו מרגילים אותם, בזה שאנחנו דוחים אותם, אנחנו כאילו אומרים להם, הרעיונות שלכם והאידיאלים האלה הם נגד תורה. ואז התגובה היא, אם זה נגד תורה, אז אנחנו לא רוצים תורה כזאת. במקום להסביר להם, להפך, כל האידיאלים שלכם מקורם בתורה. עד שזה הגיע לרוסיה הקומוניסטית, כמה אור נשאר שם. אז תבואו אלינו, למקור, וזה דבר חיובי. וכך הוא הולך ומסביר לאבא בהרבה הרבה אגרות את הרעיון הזה. וכך זה גם ביחס לדתות השונות. מה צריך להיות היחס שלנו לדתות אחרות? כותב באגרות, על דבר האמונות הזרות, אומר לכבוד גאונו את דעתי, כי לא אבלעתם והריסתם היא מטרת אורם של ישראל. אנחנו לא הולכים להרוס את הנצרות ואת האסלאם. כמו שאין אנו מכוונים ערס כללי לעולם, מה אנחנו הולכים להרוס את כל האומות השונות? מה אנחנו כן מחפשים? תקנתם והעלאתם והסרת סיגיהם. וממילא הצטרפו בזה למכור ישראל, להשפיע עליהם תללי אורות, ושוב הוא חוזר, הוא מביא את הפסוק הזה, והסירות ידמיו מפיו, ושיקוציו מבין שינה, ונשאר גם הוא לאלוקינו. וזה, הוא אומר, נוהג אפילו באלילים, קל וחומר בדתות הנסמכות בחלק מיסודיהם על אור תורת ישראל, נצרות ואסלאם, וגדולים דברי הגרא, ואת עשיו סניתי, כמו שחזל דורשים תמיד, את התפל לעשיו, אבל עיקרו, שהוא ראשו, בעדי אבן דאלמגניז, עלו הראש של עשיו, נמצא ביחד עם האבות שלנו, במערת המכפלה. ועל כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים, אמר איש האמת. פניך, הפנימיות שלך, הנקודה היותר פנימית, היא דבר אמיתי. כן, לסיכום, הקנאות הממארת הזאת שהרב אומר שהיא פסולה, זה אותה שחושבת שכל האמת נמצאת אצלה, וכל השאר זה הכל דברים בטלים. לעומת גם אותה סבלנות חלשה, שאומרת קצת אצלי, קצת אצלך, ביחד אנחנו נתחבר. אבל ביהדות הוא אומר זה לא כך. ובמקום אחר באורות הקודש, אני חושב שככה צריך להסביר את הפרק ההוא, כשהוא מדבר על תיקון החמץ העולמי. הוא כותב שם, מדבר על העוז, לשבר את הנקודה המבדלת בין עומק טוב לעומק רע, וכך יהפך החמץ העולמי למצא. האות ח' היא הרי מורה על ח'. לעומת זאת, האות ה' מורה על תשובה. חז"ל אומרים שלמה י' תלויה? כדי שיהיה לו מקום, הפתח למטה המורה על זה שהחוטא שייך לגיהנום, אז הוא מדרדר למטה. אבל ההי, השאירו לו פתח למעלה, כדי שהוא יוכל לעלות ולחזור בתשובה. כך אומרת הגמרא שם במדרש האותיות. לכאורה, חוטא, אז צריכים להרוס אותו. לכרות אותו. אומרים לו, מספיק לשבור נקודה קטנה. תשבור נקודה קטנה בחטא, החטא יהפך להיות ה', ואז החמץ הופך להיות מצא. שהרי אותיות חמץ ואותיות מצא הם אותם האותיות, רק שבמקום החטא בא ה'. זה אומר שאנחנו לא צריכים להשבית את השיעור מכל החיים שלנו. שבוע אחד זה משהו מיוחד, אבל בכל השנה אנחנו יכולים לאכול חמץ. אבל בתנאי שנדע לשבור, יהיה לנו את העוז הזה, לשבור את הנקודה שהיא מבדילה בין עומק טוב לעומק רע. הנה, יש לנו דוגמה, חז"ל התנסו כבר בעניין הזה פעם אחת. כשהם התפללו לבטל את היצרא דעריות, הגמרא אומרת, למחת לא הייתה ביצה לרפואה, ביקשו להחזיר בחזרה. לכן כשאתה הורס את היצר, אתה לא רק הורס את היצר, אתה הורס את המקור של המוטיבציה בעולם. צריך אותו, אבל תתקן אותו. בשביל זה מספיק לשבור חתיכה קטנה. באותו פרק, אחרי שהוא דיבר על החמץ והמצה, יש לו שם עוד פסקה. אני לא אסביר עכשיו את הכל, אבל רק נקודה אחת ששייכת לעניינים. הוא כותב שם, ואותו קנה של חיית קנה, המשתמש בכוחו הספרותי לרועץ, להמם את החברה ולבצר את מקלטי הרשעה, יקרת ממנו חלקו הירוד. כן? אותו חיית קנה. אולי נקדים ונאמר שהגמרא דורשת את הפסוק בתהילים, גאר חיית קנה. והגמרא דורשת את הפסוק הזה על מלכות אדום, על חיה שגרה בין הקנים, כולה חיה מן הקנה, שנאמר יחר סמן לחזיר מיער, וגם הגמרא בפסחים דורשת גאור בחיה שכל מעשיה נכתבים בקולמוס אחד. פה חז"ל דורשים את הקנה מלשון קולמוס. הכוונה היא שאדום כותבת גזרות רעות על ישראל, ואולי גם הכוונה לברית החדשה, שהתפשטות הדת הזאת הייתה דרך הקנה, דרך העת, דרך הספרות. כן, זה העניין של מה שהרב כותב כאן, גאר חיית קנה, המשתמש בכוחו הספרותי לרועץ, להמם את החברה ולבצר את מקלטי הרשעה. אז מה יהיה איתו? יקרת ממנו חלקו הירוד. מה זה חלקו הירוד? המשתפל לאותם התאומות האפלים, הספרות יורדת לתאומות אפלים, והוא יתקדש, אחרי שיורידו את חלקו הירוד, הוא יתקדש להראות את מה שראוי להראות בעולם. ואותו קנה שאלה סרטון וכרך גדול של רומי עליו בנוי, שלקח את עוצם כוחו מפני הירידה הישראלית, אשר באה מאז וגלם החפץ לנטייה חיצונית של ההתהדרות הגוית, כידוע ביום שנשא שלמה את בת פרו, על זה נאמר גאר חיית קנה, ויאמר הנה ראשון לציון, הנה הנה ולירושלים מבשרתן. מה זה משחקי המילים האלה כאן, של חלקו הירוד של אותו קנה, ואז יאמר לציון, יאמר ראשון לציון, הנה אינם. מפני שהרב מרחיב את המושג הזה של הקנה, עליין הספרות בכלל. גם פה הייתה לנו בעיה. היו כאלה שנלחמו נגד הספרות, לא לכתוב ספרות ולא לקרוא ספרות, מפני שזה תמיד הזדהה עם תנועת ההשכלה. גם הרב נריה מביא בספרו, שהרב בצעירותו כתב שירים ולא כל כך מצא חן בעיני אבא שלו. והוא כתב לו, אמר לו, מוות בסיר, כן, על ה... בגלל שהליטאים מחליפים, מבטאים את השין והסמך, באמת הכוונה מוות בשיר, אבל הרעיון או הרמז הוא למה שכתוב בספר מוות בסיר, שהוא הזהיר אותו שיש רעל שם. אז לא אהבו את העניין הזה של הספרות, אבל הרב בהרבה מקומות יוצא נגד זה. הוא כותב, מוכרחים להראות שגם בזה המקצוע יהיה לנו משלנו, ולא תהיה עוד ברית קרוטה שכל בעל כישרון ספרותי וכל משורר מפורסם מוכרח להיות כופר ופושע ישראל למפרע. את מגדל התרמית הזה אנו חייבים להרוס. ועוד הרבה הרבה מקורות לעניין הזה שהרב משבח ומנסה להשפיע על אנשים שיקחו את הקנה, ייקחו את הקולמוס ויתחילו לכתוב. אם כן, גם הקנה כמו החמץ, לא צריכים לשבור את החטא לגמרי. מספיק נקודה קטנה בחטא כדי להפוך את החמץ למצה. ואותו חלק ירוד של הקנה, שהמשמעות היא הספרות שיורדת לתאומות הגדולים של החיים, אבל פה הכוונה היא לקחת את הקנה, את הקוף, שיש בו ריש ונון שיוצר את הקוף, תשבור את החלק הירוד של הקנה. כשתשבור את החלק הירוד הזה, את החלק של הנון למטה, אז הקוף יהפך להיות היי. זה מה שמסיים הרב כשהוא כותב שגאר חיית קנה, כשתשבור את החלק הירוד של הקנה, גאר חיית קנה ויאמר הנה ראשון לציון הנה אינם, שזה פסוק שנאמר על המשיח, הגמרא בתחילת פסחים. אז אם אתה תשבור את הקנה ותשתמש בו לא למטרות כל כך שפלות כמו שהספרות של היום משתמשת, אלא תשתמש בזה לדברים חיוביים, ותוכל לגלות את הדברים היפים שביהדות, אז מהקנה הזה יהפך להיות הנה ראשון לציון הנה אינם. אני רוצה לסיים רק כיסוד שכדאי לדעת אותו. וזה שמעתי מרבוזי קלחיים, זכר צדיק לברכה, שאמר לי בשמו של הנזיר, שהרב היה לומד זוהר בשעות הלילה, ובבוקר היה כותב את זה בסגנון שלו בפרקי אורות הקודש. אז תשמעו דבר מעניין מה כתוב בזוהר. פרשת פנחס. בוא וראה במצרים שולטת אותה חיית קנה. וממנה יוצאים כמה ממשלות למיניהם וכולם בסוד החמץ. כיוון ששיבר הקדוש ברוך הוא, הוציא חמץ והכניס מצה. במה שיבר? בחוט דק וקטן מכל. שיבר את החטא של החמץ ונעשו אותיות מצה. דהיינו ששיבר עוד חטא של החיה הזו הנקראת חמץ, ועל כן נקראת חיית קנה, מפני שקל לשוברה כמו קנה זה. במה נשבר? בחוט קטן כסערה. שיבר את החטא, העבירה מאוד זה ונעשה מצה. ועל כן כתוב גער חיית קנה, כי גער בה הקדוש ברוך הוא, ונשבר החטא של החמץ ונעשה היי. אחר כך בהמשך הוא כותב כך. ועתיד הקדוש ברוך הוא לשבור את הקנה ההוא. דהיינו שישבור רגל עקוף מן הקנה, וישאר הנה. וזהו שאמר, הנה השם אלוקים בחזק יבוא, זרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו, ופעולתו לפניו. מהו פעולתו? היינו הפעולה שבקוף ההוא, שישבור רגלה, והיא הפעולה לפניו. כי הוא יעביר רגלו של הקוף הקנה, ויהיה הנה ראשון לציון הנה אינם. וכך אותו קנה שנעץ גבריאל בים, שהגמרא אומרת ביום שנשא שלמה את בת פרעה, מתוך הפזילה של עם ישראל לתרבות הגויים, אז קמה לשלטון אותה אומה שהיא מזוהה עם אדום ועם הנצרות, כמו שהרמב"ן מעריך בכמה מקומות. והתיקון יהיה כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לגבריאל, גער חיית קנה וקנה לך עדה. זה הפסוק. תגער בחיית קנה, כמו שחז"ל אומרים תמיד, שאם עלה החרבה בזמן שאלה עולים, אז אלה יורדים. ברוך השם, החזון הזה של הרב, באמת הולך ומתממש בידינו, בימינו, יותר ויותר אנשים לוקחים את הקנה ומושכים בעת הסופר, והם משתדלים להסביר בזה את היופי של היהדות, ובזה שוברים את הרגל של הקוף, ובמקום הקנה הזה יאמר לציון, הנה אינם.